שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו ב-KPMG, חותכת מוקדם.
חותכת מוקדם, טרנדים עסקיים רותחים על שולחן ניתוחים, פודקאסט מבית KPMG ישראל.
מה את חותכת?
אני חותר, אני את הרחמים.
תפסיקי לחתוך.
אני החותכת.
רק רמלאים חותכים.
אני מערכת אצלי היום רמלאי.
אני רמלאי, אז מותר לי להגיש.
חכה, תכף נציג אותך כמו שצריך, אבל פה השיחה הזאת היא, המסגרת של השיחות האלה זה שיחות על טרנדים גדולים, על באזוורד, על מילים, על מאוד מפוצצות שאנחנו לוקחים ומביאים אותם למשמעות המעשית היומיומית שלהם, איך הם יכולים להיות מנוע עסקי, איך הם יכולים להיות חוויית לקוח טובה יותר, ומורידים אותם רגע לרצפה. אני איתה רחמים, החותכת. סמנכ"ל פיתוח עסקי וצמיחה ב-KPMG ישראל, ביומיום שלי, ומערכת פה את יוסי ביטון, חולצה לבנה. הידוע. פה בכובע הזה הוא בעצם מוביל תחום הקריפטו ב-KPMG, אבל בוא תספר לנו קצת עליך, ותוסיף כמנהגנו בקודש דברים, או דבר אחד שלא יודעים עליך.
אז מעבר לחולצה לבנה, בחמש השנים האחרונות היא צמודה אל הגוף, השותף הכי חתיך בפירמה.
אופה.
סתם.
ירגו אותך על זה, אתה יודע.
אין כל כך תחרות, אבל בסדר. יש לי שני ילדים מדהימים, שני צוציקים.
שמות מיוחדים.
תות וטיו. יכולים להאשים רק אותי על הבחירת שמות, אבל מדהימים, ונשוי כבר 17 שנה, כן.
17 שנה?
17 שנה יחד עם אשתי, כן.
בחיים לא מאמינים
עליך. התחלנו מאוחר, כן, כן.
טוב. לא חתכתם מה שנקרא מוקדם.
לא. מהצבא ביחד.
מגניב. האמת זה פרט שלא ידעתי.
כל היופי הזה, סתם בזבוז.
היום הוא אף על עצמו.
כן.
אנחנו צוללים רגע, אנחנו מדברים היום על קריפטו, ועל השימושים העסקיים בחברות, בעיקר אנחנו רוצים לעשות רגע איזשהו פוקוס לחברות שהן המסורתיות, נקרא לזה ככה, שאינם הפיננסים. אנחנו נדבר גם על הפיננסים, אבל בעיקר הדיפ דייב יהיה ללא פיננסי. יוסי, אנחנו רואים הרבה מאוד דיבור על קריפטו בשנים האחרונות, מכל כיוון, עליות, ירידות, הרבה מאוד מעילות והונאות.
למה שלילית? רק על החיובי, אנחנו מדברים רק חיובי.
על החיוב.
רק חיובי.
תעשה רגע סדר. אנחנו 2022, ישראל, בואו ננתק אותנו רגע מהמציאות הגלובלית. איפה אנחנו היום?
טוב.
בסיטואציה.
כן, אז קודם כל 2022, באמת אפשר להגיד, טירוף מה שקורה במדינת ישראל. לא כמו בעולם, אנחנו עדיין לא שם, ייקח לנו הרבה זמן להגיע לשם, ואולי ככה אם יהיה לנו זמן גם נצלול למה אנחנו לא שם. אבל 2022, טירוף, דווקא מהכיוון היותר מסורתי. אז שנים ראינו את הגופים המסורתיים, אומרים לא, 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 אמרת, תנתק רגע מהפיננסים, אבל אי אפשר להתנתק מהפיננסים. מרבית היוס קייסים היום בעולם הקריפטו הם יוס קייסים פיננסים. יש כמה שהם לא, כולם מכירים את ה-NFT, את עולם האומנות, טוקניזציה של נדלן, אבל
נדבר על זה, חכה, אל תהרוס.
נדבר על זה, לא נהרוס, אבל פיננסים זה
בנקים, ביטוח, בתי השקעות. והפיננסים החדשים.
פתאום יש לנו שינוי. אם בעבר בנקים, ביטוח, בתי השקעות, היו אומרים, לא אצלנו, חברים, היינו יושבים עם מנכלים, ישבו פה בחדר הזה, מנכלים, יורים, אמרו, חברים, קריפטו לא יהיה אצלנו. פתאום כולם מבינים.
חייבים להיות במשחק.
חייבים להיות שם. אם לא, אז נחדול. צריך להבין, יש משוואה מאוד מאוד חזקה וברורה. כסף שהולך לקריפטו, יוצא בעצם מהמערכת הפיננסית המסורתית, והולך לעולם ההשקעות החדש. אז כולם מבינים לאיפה הכסף נמצא, ואיפה המשחק, ומבינים שצריך להיות שם. אז פתאום אנחנו רואים, שומעים, ביטוח, בנקים, בתי השקעות, פונים אלינו, אנחנו מדברים איתם, איך עושים את זה, איך עולים לקטר, איך מחר בבוקר אני מציע ללקוחות שלי מסחר במטבעות קריפטו.
אופה.
זה הטרנד החדש.
יפה, ספר לי בעצם. אני חברת יבואן רכב, אני נדלניסט, יש פה אלפי יוז קייסים שונים, אבל מה, מאיפה מתחילים?
תראי, בגדול, יש לנו, אם אנחנו מדברים רגע על התעשייה הפיננסית, לקוח היום בא, אני יוסי, רוצה לסחור בקריפטו, לאן אני הולך? אפ, 5 דקות, פותח אפליקציה של בייננס, עושה העברה בנקאית, סיוט, העברה בכרטיס אשראי, גם סיוט, אבל בסדר. הנה, נכנסתי, חוויית משתמש מדהימה.
אוקיי.
בייננס, קוינבייס, כל החברים, כל שחקני הקריפטו הגדולים בעולם, יודעים לתת לך יוזר אינטרפייס ברמות הכי גבוהות
בעולם. גם בישראל, אין בעיה, עובדים.
גם לישראלים.
אוקיי, תכף ניגע באלה שגם לא עובדים,
נכון.
אבל
אלה פה. ובסופו של דבר, איפה המערכת הבנקאית שלנו או בתי ההשקעות? הם יוצאים מופסדים מכל הסיפור הזה. למה? יוסי הולך עושה מסחר בקריפטו בבייננס, במקום בבנק מזרחי, בבנק הפועלים.
חותכים אותם.
חותכים אותם, בדיוק. כולם הבינו את זה, כולם רוצים להיות שם. אז אנחנו שומעים היום הרבה מנכלים של בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח, אנחנו כל היום סביב הדיונים הללו, איך אני מאשר
כן, בדיוק.
גבוה אתה.
כן. אמרתי רמלאי עדיין ב-DNA. איך אני מאפשר לטל רחמים לסחור בקריפטו? אז כמובן, כולם ראו את הפרסום האחרון של פפר, גם היה את הבנק הדיגיטלי שיצא בהודעה. אנחנו כבר מדברים, לא רק מדברים, גם עושים, זה תהליכים שיקחו זמן. 2022, definitely, קריפטו בתעשייה הפיננסית המסורתית הישראלית, יהיה בגדול.
אוקיי, קח אותי לנקסט סטפ. בעצם אנחנו אומרים, יש פה כמה סוגים של שחקנים, אמרנו מסורתיים, על איזה שוק בכלל מדובר? מה הגודל השוק פה בישראל? כמה אנשים פה מחזיקים קריפטו? כאילו בוולט שלהם.
שיודעים או שלא יודעים.
דבר איתי גם על זה וגם על זה.
כל פעם בא אלינו לקוח שרוצה להכניס את זה 30 מיליון מקריפטו ב-2013. שוק הישראלי, הערכה שלו היא כ-200, כמה מאות אלפי לקוחות שפועלים בקריפטו, מחזיקים בקריפטו.
200 אלף לקוחות.
כן. הסכומים הם הרבה יותר גבוהים. אנחנו יודעים, אנחנו מטפלים בעסקאות כאלו, אנחנו תומכים בעיקר בלקוחות שמעוניינים להכניס את הכסף למערכת הפיננסית המסורתית, ושם מי שמגיע אלינו לא מגיע בשביל 50 אלף דולר שקניתי איזה ביטקוין אחד ב-2013.
אלא הכסף.
מדובר על אנשים שעשו את ההון שלהם בהרבה. כן, הרבה מטבעות, הרבה מסחר, סכומים שם מאוד גבוהים.
המסה. הכסף הגדול, ויש גם כסף שזורם פנימה, המערכת אומרת לו תפדל, ויש כאלה שאיך הגדרת את זה? נעצר אצלך.
אז יש היום קושי. הקושי בעיקר בעולמות מאוד מאוד ספציפיים. כל הנושא, כל און, או בעצם כסף שנבע ממסחר ב-NFT, בפרוטוקולים של DeFi, המערכת הפיננסית בארץ עדיין לא יודעת לאכול את זה.
עצור. אתה אומר כאן משהו, לא, להפך. אתה אומר כאן משהו כאילו מאוד מאוד משמעותי. אתה אומר היום שכסף שנכנס ב-NFT, שכולם עכשיו מדברים על זה וסוחרים עם זה, וקונים פה NFT ושם NFT, וכל איזה ילד מחזיק או מנפיק NFT, הכסף הזה במעגל סגור, ואי אפשר להוציא אותו, זאת אומרת, להכניס אותו למערכת הבנקאית. הוא לכאורה באיזשהו סיבוב.
יש קושי. כן, לא ניכנס פה לדברים יבשים של רגולציה
והלבנת הון,
נעצור פה, אבל כן, NFT יש עדיין קושי, בסופו של דבר אני בחור צעיר, מכרתי את התמונה היפה שלי, העליתי אותה ל-OpenSea, רצה אפה, והתמונה שלי נמכרה ב-500,000 דולר, שווה איתריום, לוקח את האיתריום האלה, חביבי, מאיפה האיתריום?
אופה,
מכרתי NFT, רגע, עכשיו אני ממיר אותו לדולר, עצור.
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 ומה אתה עושה פה בנקודה הזאת? אתה תקוע כאילו בתוך המערכת.
יש היום קושי רב, בישראל במיוחד, להכניס כסף שנבע ממסחר ב-NFT, מסחר בפרוטוקולים של DeFi. כמו שאמרתי, המערכת הפיננסית, זה לא רק הבנקים, זה גם בתי השקעות, זה חברות ביטוח. קשה להם לקבל עדיין כספים שהמקור שלהם הוא בתחומים הללו.
אוקיי, וואלה, אוקיי, אז זה חשוב.
וחבל, זה הרבה כסף.
אוקיי, אז זה, אני הסעתי רגע את הדיון ל-NFT, אבל אני מחזירה אותך רגע לשוק. אמרנו 200 אלף אנשים פה מוצרים כמחזיקים קריפטו, מסתכלים עליהם היום המערכת הבנקאית יותר. תספר לי רגע על השחקנים שהם לא פיננסיים, שזה גם מעניין אותי. זאת אומרת, חברות מסורתיות שמתעוררות.
אז הכל מתחבר להכל. בסופו של דבר זה שוק עם הרבה כסף. הרבה ישראלים עשו את ההון שלהם בקריפטו, ובסופו של יום, כשיש לך הרבה כסף או נכסים, אתה רוצה לקנות נכסים אחרים. אתה רוצה להפגיש את הביטקוין, את האיתריום עם הדירה, עם הפנטהאוס בצפון תל אביב. אז כן, אז הרבה אנשים היום מתעניינים, והרבה חברות נדלן, רכב, במיוחד במוצרי היוקרה, רוצים לדעת איך אפשר לקבל קריפטו בתמורה לנכסים. איך הם יכולים למכור דירות, ולקבל איתריום, לקבל ביטקוין. Make it happen, מה שנקרא.
אוקיי, זה עד היום אני חושבת שעוד רק היא ברמת ההתעניינות והבדיקות. אני יודעת שאתם גם מתעסקים עם זה, היחידה הזאת של הקריפטו אצלנו. אבל מה בעצם, איפה הבעיות? איפה החסמים? זאת אומרת, לצורך העניין, יבואן רכב היום על הנייר, יכול לייצר שרשרת כזאת שבסוף יש העברת כסף קריפטו לשקל?
אז צריך לחבר כמה שחקנים. צריך שחקנים שיכולו לתמוך בסליקה בין מטבעות קריפטו לבין הפיאט מאני. צריך את הבנק שיהיה מוכן בכלל לקבל את התמורה בסוף שהמקור שלה הוא בקריפטו. צריך את החברת נדלן בכלל, שתהיה לה את התעוזה לקבל קריפטו בתמורה לנדלן. אני חושב שבשנים האחרונות, 2022 במיוחד, היו כמה משתנים שגורמים לדברים הללו לקרות. בסופו של דבר, מה, אני חברת נדלן, אני אתן דוגמה, אני חברת נדלן, מוכר דירה ב-4 מיליון שקל. בסדר, דירת 60 מטר בתל אביב.
ברמלה אולי, לא נראה.
מוכר דירה ב-4 מיליון שקל, 60 מטרים, חוב מנה, סתם. ואם אני מקבל את זה בקריפטו, הוולטיליות הורגת אותי, בסופו של דבר אני צריך לשלם ספקים, אני צריך לשלם מס הכנסה, אני צריך לשלם לכל ה... פה, לעיריית תל אביב, עיריית הזרה, והוולטיליות פה הורגת אותנו. אז אני רוצה לשמור על עצמי ולהגן על עצמי. אז אני חושב שאחד הדברים המדהימים שמאפשרים בעצם לשחקנים לקבל קריפטו ולא להיות רגישים או זהירים לוולטיליות של המטבעות, זה הסטייבל קוינס. בסופו של דבר, סטייבל קוינס בסופו של דבר, זה מטבע דיגיטלי. שהערך שלו צמוד לערך של מטבע מרכזי, כמו הדולר, כמו השקל, כמו היורו, אין עדיין סטייבל קוינס שקל.
ואז אתה מתחמק מהמרה, אין לך את הגאפים.
יותר פשוט היום להמיר ביטקוין ל-USDT, ואז אתה יודע שטוב, הוולטיליות של הביטקוין כבר לא משפיעה עליי, אני צמוד לדולר, עם פה החיים יותר קלים.
זו הקפיצת מדרגה היחידה שיזם נדלן לצורך העניין, רכב, או יש פה הרבה תעשיות שיכולות לעשות את זה. קודם כל,
זה פקטור מאוד משמעותי. כי בסופו של דבר, אם אני מוכר רכב ב-200,000, אני רוצה לדעת שהשווי שקיבלתי הוא מחר גם שווה 200,000, ולא לקנות פיצה ב-8,000 ביטקוין. אבל, כמובן, גם הרגולציה בארצות הברית, באירופה, אנחנו רואים צעדים מאוד מאוד משמעותיים לעבר רגולציה, אנחנו רואים הרבה שחקנים. אם דיברנו על המערכת הבנקאית מקודם, הפיננסית המסורתית, איך פתאום היא מאפשרת לעצמה ללכת לכיוונים של מסחר בקריפטו, זה תודות בעיקר לגופים גדולים בארצות הברית, שפתאום מקבלים רישיון של ברוקר דילר בארצות הברית, רישיון של Trusted Qualified Trust, כל מיני רישיונות כאלה ואחרים שמרגישים לכולם קצת יותר נוח לעבוד מול גופים כאלה.
אבל היום אני, יבואן רכב, רוצה להתחיל לקבל קריפטו, הבנק שלי הוא פה בישראל, הוא יבין, הוא יקבל את זה? זאת אומרת, זה משהו ש...
אם עושים את זה נכון, ועם KPMG, אז כן, אז גם הבנק יקבל.
אתם בונים את הפלואו הזה.
בונים את הפלואו הזה, זה לא פשוט. יש כמה שחקנים בארץ שאנחנו בקשר איתם, כדי שיאפשרו את כל המסחר הזה, ואת כל הפלואו, אבל כן, אנחנו נגרום לזה לקרות, אם לא 2022, 2023.
אוקיי, אז זה מעבר לפינה.
כן.
זה, אבל זה שימוש אחד, זה תשלומים שהם קריפטו. יש עוד שימושים בעצם כן. של הקריפטו שאפשר לעשות מהם כסף, אפשר להפוך אותם לאיזשהו מנוע צמיחה, לפתוח שוק אולי, או אפילו ברמת החוויה של הלקוח.
גם ברמת החוויה, כולם מדברים היום על ה-NFT, וכמה הוא תופס, וכולם שומעים על זה, ומדברים על זה, וארץ נהדרת צוחקת על זה. אז כן, יש הרבה אייפ סביב ה-NFT, אבל יש לו הרבה use cases סופר מעניינים, לפני שבועיים, בדיוק לפני החג.
תעשה סכר, תסביר לנו את הגברת הזאת.
אומנות דיגיטלית תמיד הייתה.
טוב, בסדר, זה כבר קורה.
אומנות דיגיטלית תמיד הייתה, אז עכשיו אנחנו עושים לטוקניזציה, ולא נעלה אתכם בהיבטים הטכניים של NFT. אבל ה-use cases פה הם מאוד מעניינים. אם אני עד היום הייתי מוכר מרצ'נס, אם אני קבוצת כדורגל, אם אני קבוצת ספורט כלשהי, מוכרת את המרצ'נדייז שלי פיזית, כמו הקלפים שפעם היינו מכירים. אז היום אני יכול למכור אותם בצורה דיגיטלית, והעובדה שאני יכול להיות הבעלים הבלעדי, צוחקים על זה הרבה, של התמונה הזאת, הבלעדיות הזאת, כן, ואני יכול לעשות עליה קופי פסט אחרי 5 דקות, סתם, אבל גם מאחורי ה-NFT ומעבר ליצירה הדיגיטלית, היום הרבה נותנים לזה גם דברים בעולם המיוחשי, אם כולם רוצים להיות טרנדים, אז אני נותן לך גם כרטיס כניסה לאיזה מסיבה יוקרתית, ויש גם אפילו... סדרות NFT, שבר מזל אחד אפילו יכול לזכות בלמבורגיני. יש הרבה אייפס סביב הדבר הזה, אבל כן. גם יש הרבה עניין ודברים, use cases מאוד מעניינים. נלך לעולם התרומות לצורך העניין. כן. היינו בשנקר לפני כשבועיים, היו שם סדרת הרצאות, וזה היה מדהים לראות כמה חבר'ה צעירים מעולם האומנות מתעניינים בתחום הזה, ואז אתה רואה use cases גם של תרומות. דבר מאוד
מה
מעניין.
מה הם עשו? הנפיקו את הסדרת, את הקולקציות?
לא הנפיקו עדיין, כן, הוויז'ן הוא להנפיק קולקציות, כמובן, okay. של כל דבר כזה ואחר, אבל תחשבו על עולם התרומות, בסדר? אני היום רוצה לצאת במבצע התרמה, בסדר? אם זה לילדים במצוקה, או משפחות קשת יכולת וכאלה, ואני רוצה לעשות את המסע תרומה הזה סביב ה-NFT. משמע, אם אתה תורם מעל 1,000, אתה מקבל מסדרת הגולדן של היצירות אומנות שלנו, ומעל מיליון אתה מקבל פלטינום וכדומה. אנשים שרוצים להתרברב סביב התרומה שלהם, לא יעלו חשבונית, הנה תרמתי לגוף ככה וככה.
חשבונית פטור ממס.
אבל מאוד קל לו לעלות בלינקדין, הנה את ה-NFT שלו, שכולם מבינים מה הוא מסמל ומה הוא אומר. ותחשבו, לא רק זה, תרמת פעם ראשונה, ה-NFT פתאום מתחיל להיסחר, כל פעם שהוא נסחר יש רויאלטיז, הרויאלטיז גם הולכים לתרומה למשפחות הנזקקות.
טוב, זה חוויה מגניבה, זה עושה איזה ברנדינג כזה, מאוד מגניב למוצר, מאוד אינובטיבי, חדשני כזה, זה הדיבור של עכשיו, סוחרים בזה, אפשר גם לעשות בזה קצת כסף, נכון, אם אתה מתחיל זה, אבל הכסף תקוע כאילו במעגל הסגור.
לא, לא, רגע, סתם, אבל אנחנו רואים הרבה גלריות אמנות והרבה שחקנים בתחום ה-NFT, ובכלל, שבוע שעבר גם שמענו, יש הרבה התעוררות, לא דיברנו על DeFi ועל הפרוטוקולים שרצים ברשת, וכל חברה שעושה DeFi אומרת, אני רק טכנולוגיה.
רגע, חותכת, שועד ה-DeFi, אף אחד לא מכיר, אף אחד לא יודע כמוך, מה זה DeFi, תסביר.
בוא נחשב על זה כפרוטוקול חכם, בסדר? תוכנה, בסדר? מאוד מאוד חכמה, שהיא בעצם מאפשרת, בסדר, נגיד, ניקח use cases פשוטים, תחשבי על חברה, או בית השקעות, או על חברת אלגו טריידינג, או כל מנוע מסחר שיש לך בסופו של דבר הנהלה וחברה, ומי ששולט בגוף הזה. אז כשאנחנו מדברים על פרוטוקולים של DeFi, זה פרוטוקולים שבסופו של דבר מתיימרים לשבת על הרשת, ואף אחד לא שולט בהם, בסדר? Decentralized Finance, אין להם, אין שליטה, אין רגולציה, אין למי לבוא בטענות. מבוזרים. בדיוק אמרת את זה הכי יפה. אבל אנחנו מבינים שגם היום עולם ה-DeFi מחפש את להיות self-regulated. למה? בדיוק מהמקומות הללו של...
בסופו
של דבר, כולם רוצים לפגוש את הכסף, כולם רוצים לפגוש את המזומן, כולם רוצים את הדולר, כולם רוצים את היורו, וכולם רוצים לקנות את הרכב בסופו של דבר, ולהשתמש ברווחים שהם יצרו. אז אנחנו רואים גם עולם ה-DeFi, גם עולם ה-NFT, גם הזירות מסחר ב-NFT, הולכות לכיוון של self-regulated, משרד האוצר האמריקאי גם דיבר על זה לפני שבוע או שבועיים, יצא בפרסומים סביב עולם הסיכונים ב-NFT, סביב הרגולציה המתעוררת סביב ה-NFT, מה הציפיות שלו משחקנים כאלה. אני מאמין שבעתיד הקרוב כבר נתחיל לראות יותר זירות מסחר, יותר שחקנים שמאפשרים או פלטפורמות NFT, שעושות את הדברים קצת אחרת, בדיוק מהמקומות הללו.
אוקיי, אז באמת, תסכם לי, כי אנחנו ממש כבר לקראת סיום. איפה היום האתגרים הגדולים? אני מדברת פה ישראל על כל הקומפליינס, חוקי הציות, חוקי הלבנת הון, כל מה שקורה היום בזירה המקומית הזאת, איפה הם עוצרים, איפה הם האתגרים, ויותר חשוב, מאיפה מתחילים. היום אני חברה עסקית מחפשת את המנוע הזה, מחפשת להתקרב לשוק, מחפשת לייצר חוויה, מחפשת להתמתג כחדשנית, מחפשת את הקהל הזה, שהוא קהל צעיר, שהוא קהל מגניב, שהוא מסתכל ברשתות, שהוא רואה את זה קורה.
שאלתי 40 שאלות.
40, לא, שתי שאלות. אחד איפה הבעיות, שתיים איפה הפתרונות.
דבר על הבעיות. אז הבעיה, באמת, נראה לי הבעיה העיקרית בתחום הזה, זה היבטי ה-AML KYC. בסדר? זה הרבה, זה, כן, הלבנת הון, כולם חוששים מהלבנת הון. במיוחד, איפה הבעיה מתחילה? כשאנשים לא מבינים. והרבה אנשים לא מבינים. וכשאתה לא מבין, אז אתה, במקום לנהל את הסיכון, אתה עושה לו די-ריסקינג. אתה אומר, אני לא חי עם הסיכון הזה, אני לא רוצה את הסיכון הזה בכלל אצלי. אז הבעיה באמת הכי קשה, זה המפגש בין העולם החדש, בין עולם הקריפטו, לבין המערכת הבנקאית או המערכת הפיננסית המסורתית. הרבה אנשים, יש לך פרוטוקולים של סטייקינג וסייבינג ולנדינג, ועושים המון כסף, והתשואות באמת הן מאוד מרשימות, אבל בסופו של יום, אתה רוצה, אנחנו שומעים על הרבה מקרים של חבר'ה צעירים, חבר'ה מבוגרים, לא משנה מה, שעשו מיליוני דולרים בקריפטו, רוצים לבוא למערכת הבנקאית, כשהם פעלו ועשו את המסחר ונכנסו לאיזה פרוטוקול DeFi, הם לא ראו כללי הזהרה, הם לא ידעו שתהיה להם בעיה אחר כך לפגוש את הכסף. אותו דבר גם, שיוסי התחבר לבייננס, הוא לא ידע שהוא ירצה להעביר את הכסף מבייננס לבנק שלו, יגידו לו, לא, אנחנו לא מקבלים כסף מבייננס. אז יש קושי עצום שנובע בעיקר מהוראות של הלבנת הון ו-KYC, כל הדברים הללו. בארץ יש גם קושי מאוד רב, כי יש היעדר רגולציה. היא מתחילה, אבל היא עדיין לא כמו מקומות אחרים בעולם, באירופה ובארצות הברית ובאסיה, אנחנו רואים את הרגולציה הרבה יותר מתקדמת, הרבה יותר במקום. אנחנו עדיין לא שם, בוא נקווה שהדברים ישתנו.
ולשאלה השנייה, מאיפה מתחילים?
תסתירי לי.
אני חברה, הנה, אני חוזרת עליה, אתה צודק. אני חברה עסקית, מסתכלת על השוק הזה, מבינה, יש לי אנשי פיתוח עסקי שכבר מזהים טרנדים, מבינים שאפשר להתחבר, שאפשר להתמתג חדשני. איך נכנסים לעולם של הקריפטו ומה...
שיתקשרו
אליך. ומה אתה נותן...
יש היום באמת ends for use cases, כמו שאמרתי, גם בישראל יש פה חברות מדהימות, חברות טכנולוגיה וחברות בכלל עסקיות שפועלות בשוק הקריפטו. הם לא, ישראל היא לא, היא לא על הרדאר שלהם, אבל הם עושים דברים מדהימים והם ישמחו לשתף פעולה ולהסביר. אבל גם
KPMG
עושים חברות בינלאומיות ורצים ועושים, וזה כבר קורה, והיוסקיסים הם מאוד מגוונים. לא רק סביב עולם, איך רואים את זה, בעולם האופנה, בעולם המזון, בעולם התקשורת, התרבות והפנאי, בנקאות, בתי השקעות. באמת, ה-use cases הם מאוד מאוד מגוונים, ולכל אחד יש חלק פה.
וואלה, אוקיי, נשמע טוב, אחלה. יוסי, תודה רבה על הזמן, ועל באמת תחום סופר מעניין. כן, בא, בא, בא,
אלכוהול, שיהיה פה, אבל
בסדר. יקרה. אחלה, תודה.
תודה רבה.
תודה.
חותכת מוקדם, טרנדים עסקיים רותחים על שולחן ניתוחים. פודקאסט מבית KPMG ישראל.